שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
שלום רב לכל המאזינים. אנחנו קרבים ובאים, ברוך השם, אל היום הגדול, יום גאולת ישראל, חג הפסח. ההכנות הן בעיצומן, וצריך להדגיש, כל מה שעושים זה רק הכנה. העיקר זה החג עצמו. לכן, סוף מעשה במחשבה תחילה, כל בני הבית, ללא יוצא מן הכלל, מחויבים להכין את ליל הסדר, להכין פירושים להגדה, ולמען תספר, התורה מצווה שסיפור יציאת מצרים אינו תלוי במצוות אחרות, לכן גם בימינו מצוות סיפור יציאת מצרים היא מן התורה, וכל אחד שיכול להוסיף עוד פירוש ועוד ידיעה, הרי זה משובח. הווה אומר שמלבד ההכנות הנכונות והראויות לנקות את הבית מכל חשש של איזה משהו של חמץ, עדיין ההכנות לפסח נדרשות בעניין של ההבנה, בסיפור, ביכולת שלנו להחדיר, להעמיק את האמונה שבורא העולם הוא היודע ועד, מאיתו יתברך יוצאים כל דברי המציאות שבימינו, כל מה שיש לנו היום היא בהנהגה ישירה של הקדוש ברוך הוא, והכל רק למוטב, ואין לנו הבנה ואין לנו יכולת להבין את הנסתרות להשם אלוהינו, לנו יש את היכולת להבין ולהאמין שהכל הוא לטובה. את זה נבין בליל הסדר. הלילה הזה נקרא ליל האמונה. זאת אומרת שחג הפסח הוא ראש השנה לאמונה. המצה נקראת לחם האמונה. היום הזה הגדול אמור להיות מנוצל היטב היטב, לעשות את כל מה שבידינו כדי להעצים, לגדל, להעמיק את היכולת שלנו להבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ולא נטש לשניות, לשבריר שנייה את ההנהגה של הבריאה כולה. כי חלילה, בהעלמת עין קלה מאת הבורא, העולם היה נעלם. הווה אומר שההנהגה היא רגע רגע, שעה שעה. לומדי התורה צריכים להמשיך בלימודם, בפרט בימים אלה, ימי צרה לישראל, צריכים להתחזק עוד יותר, להגביר עוד יותר את ישיבות בין הזמנים, והקדוש ברוך הוא יעזרנו שהיכולת שלנו להגביה עוף באמונה וביראת שמיים, אמונת חכמים, אמונת האמונה של התורה והמצוות שהיא המגנה והיא המצילה, זו הדרך שלנו כדי להעמיק יותר ויותר את היכולות שלנו להגיע למקומות גבוהים יותר. אצל הילדים זו נפש רכה. התורה שלנו מלמדת הרבה הרבה דברים איך להתייחס אל הילדים, והתורה מצווה באופן חריג, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך. ממתי אדם מצווה לחנך את נכדו? לא היה דבר כזה בשום רמז בתורתנו מלבד המקום הזה. ולמה? כי סיפורים כולם אוהבים לשמוע. בפרט מסבא שאין שום מחויבות אליו, הסבא נותן ממתקים, הסבא מחבק, אז זה נעים לשמוע ממנו. ולמען תספר, על כל אחד יש לא את החיוב, יש עליו את הציווי, ולמען תספר. ונזכה שבזכות הסיפורים שיש בידינו לרוב עם אגדות רבותינו הראשונים והאחרונים, כל כך הרבה יש מה להוסיף, עד שיבואו תלמידיהם ויאמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן כעד שמה של שחרית. כן, בבקשה לשיחה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי הגמרא שאומרת ש שחייב אדם לדחוק עצמו לשתות יין. האם הם דיברו דווקא בזמנם שלא הם מתונבים, או שגם היום הוא צריך?
אני מוחה בכל תוקף בידי אנשים שמחמירים חומרות שמביאות לידי כולה. חומרה שמביאה לידי כולה, לא רק שהיא לא מועילה, היא גם מזיקה. אנחנו בערב פסח לא יכולים לאכול הרבה. אנחנו גם עייפים, כל אחד מתרוצץ בכיוון אחר. לשבת בכוס הראשונה ולשתות יין, זה מתכון בטוח לשיגעון. כדי שאדם לא יצא מדעתו, מיץ ענבים הוא המומלץ ביותר לקידוש ואפילו לברכת גאל ישראל. זאת אומרת, שתי הכוסות הראשונות ראוי יותר להקפיד לקחת דווקא מיץ ענבים. אין מניעה במיץ ענבים, העדיפות של היין זו חומרה ורק חומרה. ולכן מי שיכול, יש אנשים בעלי דעת עמוקה ושקולה ויכולת גבוהה שישתו, אבל אני לעצמי יודע שזה מאוד מפריע. זה מעלה את המתח בבית, את החוסר רוגע, כל דבר קטן מקפיץ אותו, עושה אותו רגזן. האגדה מספרת לנו, את פתח לא, לשאינו יודע לשאול, למה את? הרי המצווה היא על האבא. להחליש את הטון, לא להיות יותר מדי תוקפני, לדבר בלשון רכה יותר, כדי שהדברים ייכנסו אל הלבבות. אם את זה אני אקח אחרי מיץ ענבים, זה אפשרי. אבל אם את זה אני אקח אחרי יין, זה משימה בלתי אפשרית. לכן אין שום סיבה לקחת חומרות שמביאות לידי כולה. אז הוא שתה יין, אבל בהגדה הוא קורא מהר מהר כמו תהילים. כי היין גם גורר תיאבון, אז הוא נהיה עוד יותר רעב. לעומת המיץ ענבים, שהמיץ ענבים הוא מרווה, הוא מניח את הדעת, לכן בשני הכוסות הראשונים כדאי והגון יותר להשתמש במיץ ענבים. שני הכוסות האחרונים באים כבר אחרי האוכל, כל אחד ינהג כפי רצונו. אני עושה באופן ברור בכוס השנייה תערובת של יין יבש עם המיץ ענבים. מי שיכול כך לעשות גם בכוס הראשונה וזה מיישב את דעתו, תבע לברכה.
ועוד שאלה
הרב,
לגבי השיעור של
המצה,
האם זה בנפח או במשקל?
כלל גדול תדע שכל מידות רבותינו לא נאמרו אלא בנפח. ובכל זאת, אין לנו יכולת למדוד את הנפח בדברי מאכל. כי מרן בשולחן ערוך שורה דעה מלמד איך מודדים נפח. השתמשתי בכפית לערבב חלב. דייסה. אותה כפית נפלה לסיר בשרי. הכפית מטריפה לי את הסיר הבשרי, כי היא חלבית. השתמשתי בה בכלי ראשון. היא מטריפה את הבשר. אם יש 60 פעם נגד הכפית, הבשר יהיה כשר. התבשיל יהיה מותר באכילה. אבל אם לא יהיה 60 פעם, צריך לזרוק את הבשר. כי הבשר אסור בהנאה. אני מבין שהמדידה היא כנגד הכפית. אז איך אני אדע מה משקל הנפח של הכפית? מלמד אותנו מרן. לוקחים קערה יבשה. מניחים בתוכה כלי גדול שניתן להכניס את כל הכפית בתוכו. ממלאים את הכלי הזה במים. דוחפים את הכפית לתוך המים. והמים שנשפחים זו מידת הנפח של הכפית. כפית לא סופגת, קל לי למדוד. כל דברי המאכל כגון מצות וכדומה לא ניתן למדוד אותם בנפח. לכן מלמדים רבותינו האחרונים, במשקל יש תמיד נפח. הנפח לא ניתן למדידה. כל מה שעושים היום, בכל הכבוד לכולם, חלילה אנחנו לא באים לזלזל במנדהו, אין לנו יכולת לזלזל חלילה, אבל דברי רבותינו קדושים בעינינו, ולכן המשקל בלבד הוא הקובע, הן במרור והן במצה, וזה לא משנה בין מצה דקה למצה עבה, שניהם במשקל קרוב ל-30 גרם.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום הרב, רציתי לשאול, האם הלל צריך לפני חצות?
לחתיכילה צריך לשתות את הכוס הרביעית לפני חצות.
הבנתי. ואם לא מסתדר, אז מה?
אז מה? אז משתדלים ומקצרים איפה שצריך לקצר, לא להאריך יתר על המידה, וזה קל, אנחנו בשעון קיץ, רבע לאחת עד שיגיע נקודת חצות. זה לא קשה, אם זה היה קשה, אני אולי אסכים איתך שזה קצת קשה לקצר בהגדה, אבל לא להאריך, לא למתוח, לא להכביד יתר על המידה בקריאת ההגדה. הגדה ממוצעת לוקחת בין שעה לשעה וחצי. כשמעריכים יותר מדי, זה גם מכביד על הילדים, וצריך לחשוב עליהם גם. תמיד להיות מעשיו בפלס, שקולים ומדודים. לשקול את מעשיו.
עכשיו, הרב כותב שאם לא אמר שחיינו, אז נפטר בהגיענו לילה הזה.
נכון. אם כבר גמר את ברכת גאל ישראל, הפסיד את ברכת שהחיינו.
הבנתי. עכשיו, ונשים, עדיף שיבחו שחיינו בדקת נרות.
הכלל הגדול, תמיד תמיד אישה יוצאת ידי חובה בקידוש, וכולל את כל הברכות שבקידוש. כמובן, גם שהחיינו. לא כדאי שהיא תפרוש מכל בני הבית, מכל הברכות שבעלה מברך. ואיך היא תתנהג כשהוא יברך שהחיינו? היא לא תענה אמן. ואם היא טעתה וענתה אמן, למה להסתבך? לכן יותר טוב תמיד לברך רק בקידוש ולא בהדלקת נרות. בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום.
לגבי עוגיות קוקוס, כתוב שברכתם שהכל, למה זה לא כמו תמרים שמעכן שיהיה בורא פרי העץ?
שתי סיבות, הקוקוס הוא לא לבד, תמיד הוא בתערובת, דבר ראשון. דבר שני, הוא עשוי אחרי ייבוש ופירור, הוא כבר נעשה פירורים, לכן ברכתו תהיה שהכל, גם מחמת התוספת של המתיקות, שבאופן טבעי אין בו את זה, וגם מחמת האבקה שהוא נעשה ואיבד את צורתו לגמרי.
תזכו למצוות,
יישר כוח. שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
לפני כמה שבועות הרב דיבר על פלטה, על תנור שיש בזה פלטה שבת, כאילו.
כן.
שאסור להכניס אוכל אחרי שהוציאו את האוכל מהתנור, אסור להכניס בחזרה.
נכון.
עובד במצב שבת. מה הדין גם ביום טוב?
ביום טוב אין שום שאלה, הרי מותר אפילו לבשל. כל האיסור בשבת הוא משום מחזק עם בשל. מה פירוש מחזק עם בשל? יש לי אוכל מבושל לגמרי. אני רוצה לחמם אותו על אש גלויה. הגז דולק. אני רוצה לשים את האוכל המבושל כל צורכו על גז דולק. אסור, כי אפילו שאין בישול אחר בישול וזה דבר יבש, כיוון שזה נראה כמבשל, מחזה פירושו נראה, נראה כמבשל, לכן אסור. דרך הבריות לבשל על אש גלויה. כל דבר שדרך הבריות לבשל בו, אסור. לכן קיריים חשמליות, אני לא רואה אש, אני לא רואה כלום, אף על פי כן אסור. כי על הקיריים האלה רגילים לבשל במשך כל ימות השנה. ממילא יש בזה מחזה כמבשל. אני לא דן עם כפתורים או בלי כפתורים, נסלק אותם, נכתוב עליהם שבת. לא דן בכל זה. השאלה האם המכשיר הזה רגילים לבשל בו, יש בו דין של מחזה כמבשל. אותו הדבר גם הפלטה. הפלטה אין בה דין מחזה כמבשל. למה? כי לא מבשלים בה. אין בה כפתורים, זה עוד דבר. היא גם מכסה את הספירלה ולא רואים את האש, זה עוד דבר. אבל אין בה מחזק עם בשל, כי לא רגילים לבשל בה. לעומת הקיריים, כל סוגי הקיריים, אינדוקציה או אחרים, שרגילים לבשל בהם אסור. ועדין גם התנור רגילים לבשל בו, ולכן אסור. שמעתי שיש, וראיתי גם בספרו של אחד מגדולי דורנו, עליו השלום, שכתב שיש בתנור יותר, כיוון שהרגילות היא לאפות בתנור ולא לבשל. במחילה רבה מכבודו, החילוק הזה לא קיים. דין אפייה ובישול אחד הוא. מה שרבותינו חילקו אותם לשני סוגי מלאכות, שני הסוגים זה לא אומר שזה שתי מלאכות שונות. זהו מלאכה אחת, אפייה ובישול שם אחד, אלא שבגלל שבמשכן היה שתי מלאכות, לכן זה נקרא שתי מלאכות. אבל למעשה זה אחד, לכן אין הבדל בין אפייה לבישול. אם התנור מיועד לאפייה ובישול, אסור להכניס בו משום מחזק עם בשל.
אז ביום טוב אפשר.
יום טוב אפשר, כן.
עכשיו שאלה נוספת.
אני אוסיף לך עוד יותר מזה, אם את מתכננת את התנור, נאמר, עם שעון שבת, לשעות שבין 8-10 בבוקר, את מכינה לך תבשילים, שמה אותם בתוך התנור, וזה מתבשל ביום טוב, זה מותר לך תחילה.
אוקיי, אני רציתי לשאול לגבי קיריים חשמליות, אם אני מכינה אם אני מכינה בשעון שבת, אם אפשר לבשל עליהם.
כן, כן.
אין בעיה.
כן.
יופי, טוב, תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום.
כן, בבקשה.
שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול בקשר לברכת שהחיינו, יש לי שלושה מינים של ברכת שהחיינו. איך אני יכול להגיד שלושתם בבת אחד, ולברך או שצריך לעשות שיהיה הפסק ביניהם?
ההלכה הזו לא שייכת לצריך. צריך פירושו חובה. אין כאן צריך. אתה שואל עצה. עצה, האם להביא את שלושתם ביחד ולברך פעם אחת, או להביא כל אחד בנפרד. אנחנו מעדיפים להביא כל אחד בנפרד, כדי להרוויח עוד שהחיינו ועוד שהחיינו. אבל אם היה שלושתם לפניו והתכוון לפתור את שלושתם כי הוא רוצה לאכול משלושתם, פתר את שלושתם. הדבר מצוי לנו בראש השנה. עכשיו אין כמעט פירות חוץ מהשסק. התחילו לבוא קצת הפרסקים, אבל אין כמעט פירות. כן. נצא להפסקה, בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה, לשיחה.
כן, שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום.
קודם כל, דבר ראשון, אני מאוד נהנה מזה ביום שישי לשמוע את השיעור שלך.
לא שומעים אותך, ברור. בבקשה, תצמד לטלפון.
כן, דבר ראשון, אני מאוד נהנה
משהו. שמענו, תודה רבה, ותזכה למצוות, תשאל את השאלה. כן.
כן, תראה, אני נמצא בשתי קבוצות של פרקי תהילים, של ספרי תהילים שמחלקים כל יום לגמור כמה שיותר ספרי תהילים. עכשיו אני נמצא בשתי קבוצות, אחד נגיד להצלחה ואחד לרפואה. אני לקחתי נגיד יום שני, אמרו לי שאני לא, זה לא מספיק, כיוון שאני נמצא בשתי קבוצות, זה לא מספיק שאני קורא את זה יום אחד, פעם אחת, ואומר זה להצלחה ולרפואה, אלא אני צריך לקרוא פעמיים נגיד את היום שבו לקחתי. זה נכון או שמספיק שאני אומר פעם אחת להצלחה ולרפואה? כאילו לשתי הקבוצות כאילו.
ראינה, זאת לא שאלה של הלכה, זו שאלה של נאמנות. לו יצויר, אני אקח אותך למקום של הלכה, אני קיבלתי על עצמי לומר קדיש עבור מישהו. שילמו לי, נתנו לי 50 שקל שאני אומר שנה שלמה קדיש, קיבלתי. בא עוד מישהו, ומבקש, אני צריך מישהו שיאמר קדיש. נתן לי 50 שקל, ואני גם אומר עליו. בא עוד מישהו, 3-4, ואני אומר קדיש אחד עבור כולם. זה מצוין. זה נכון גם בלימוד תורה. אני לומד תורה להצלחתם של חיילי ישראל. להתבשר שהחטופים והשבויים חוזרים לביתם. אני לומד תורה, הלימוד הזה אחד מועיל לשניהם, גם לחיילים וגם לשבויים. זאת אומרת, בלימוד תורה אני לא מתחשבן למה היעד. אני לומד תורה. הלימוד הזה יכול להתפשט ולהתפזר להרבה זכויות. גם הקריאת תהילים שאתה קורא נחשב כלימוד תורה, ואתה יכול בקריאה אחת לזכות את שתי המטרות. שתי המטרות טובות, ואני יכול רק לבקש, אם אתה יכול, תקרא בבקשה פעמיים, הרווח יהיה שלך, אבל זה לא צריך.
הבנתי. עכשיו עוד שאלה אפשר? רציתי גם לשאול, אני לפעמים מגיע עכשיו נגיד בקיץ, יש תפילת מנחה בבית כנסת, אני מגיע בדיוק מתי שמתחילים את העמידה, לפעמים אני מגיע בדיוק מתי שמתחילים את העמידה, אז אני אומר אשרי ישועי בתיך ועמידה, ואחרי זה במיידי הם גם מתפללים תפילת ערבית, ואני מתפלל איתם ערבית, כמובן קריאת שמע בזמנה, אחרי זה לזכור בקריאת שמע בזמנה. אבל אני שואל שאלה כזאת, מספיק, אני יכול אחרי ערבית להגיד את הקורבנות של תפילת מנחה? כי אני אפשר להתפעל מנחה.
לא, 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 לא. אחרי ערבית כבר לא אומרים את הפתאום הקטורת.
לפני גם ערבית, אפילו שעדיין אפשר להתפעל?
נכון. לפני ערבית, בין מנחה לערבית, אם תצליח לומר, מה טוב. אם לא, לא אומרים. אפילו אחרי ערבית, לפי דברי הזוהר הקדוש, כבר אין לומר את הקטורת. אבל אתה יכול לומר. אחרי ערבית כבר לא.
הבנתי אותך. אוקיי, תודה רבה רבה.
בבקשה. כן, השיחה הבאה.
שלום הרב, בוקר טוב.
שלום וברכה.
רציתי בבקשה לשאול בנושא ברכת האילנות. אם יש לנו אילן שהוא מורכב, ואילן אחד שהוא לא מורכב, שהוא רגיל, האם ייחשב הדבר כאילו ברכתי על שניים? היות וצירפתי אחד שהוא בסדר?
אולי כבודו יועיל לפרט מה נקרא מורכב.
יש לנו אילן של אשכולית אדומה ואילן של עץ שקדים.
העץ שקדים אתה חושש שהוא מורכב?
לא, האשכולית, האדר.
האשכולית היא לא מורכבת. האשכולית מורכבת מין במינו. היא מורכבת מין במינו. מין במינו מותר להרכיב. מין בשאינו מינו אסור להרכיב. זאת אומרת, כל סוגי פירות הדר הם מורכבים על החושחש, שזה נקרא פרי הדר, ומותר לברך עליהם את ברכת האילנות. אם אתה אומר שהשקד אינו מורכב, אז יש לך שני אילנות שהם לא מורכבים.
הבנתי, כי שמענו במקום אחר שכל סוגי האדר הם מורכבים, אז לכן לא...
נכון, הם מורכבים, אבל מותרים. אני מסכים, זה מורכב. אבל מורכב מין במינו. זה לא מה שהיה לפני 120-130 שנה שהרכיבו בפעם הראשונה את התפוז. תפוז זה ראשי תיבות, תפוח זהב. לקחו את תפוח והרכיבו עליו ויצרו מזה את התפוז. אני מסכים, אז היה באמת מורכב, היה אסור. בדיוק כמו שלפני 30-35 שנה, היה לנו את האפר שזיף. כל עוד שזה היה בהרכבה, היה עליו שם של מורכב ואסור. גם לא ברכנו עליו שהחיינו. היום הוא כבר פרי בפני עצמו, נקטרינה. הוא מטע בפני עצמו. הוא עומד בעצים שאין עליהם שום הרכבה אחרת מלבד הנקטרינה. זאת אומרת שזה כבר פרי בפני עצמו, ואפשר לברך עליו שיחיינו. לגבי ברכת האילנות, צריך לבדוק אם הגזע שלו לא מורכב על עץ אחר. זה כל העניין. אז אם זה מין במינו, מותר. אם זה מין בשאינו מינו, זה מה שעשו.
ואיך אנחנו יכולים לדעת את זה? או שזה כלל כבר היום, שכל
בפירות,
האדר כבר מין...
בפירות הדר זה כלל. בפירות הדר כולם מורכבים מין בן מינו.
יופי, תודה רבה הרב, שבת
שלום. תזכו למצוות, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
שלום, בוקר טוב הרב.
בוקר טוב.
רציתי לשאול את הרב, אני לפני שתי שבתות הייתי בתוך אירוע באקראי, משפחה שאני מכירה שהגיעו אליי בענייני אלימות המשפחה וכאלה. מה שקורה זה שאני ליוויתי את ילדה מיום שישי לתוך שבת, והייתי איתה במשטרה. עכשיו, האם מקרה כזה הוא נחשב מקרה חירום? כאילו ידעתי למשל, מותר לי לחתום, לא מותר לי לחתום, מותר לי, כאילו, מה הדברים שמותר לי לעשות? פשוט לא עשיתי כלום, אבל לא ידעתי מה מותר לי, מה אסור לי.
אסור. הייתי צריכה לבקש מהשוטר בבקשה, סמוך לכניסת שבת, בבקשה תעצור כאן, אני חוזרת הביתה עם הילדה. אם את יכולה, יש לך את כל הנתונים האפשריים להשאיר את הילדה אצלך בשבת, תבוכי. זה המטרה שלנו, כדי להציל כמה שיותר מפגיעה נפשית בילדים. אבל מבחינת החתימה במשטרה, בוודאי שאין לזה שום הצדקה.
לא, העניין הוא שעיכבו אותנו שם עד אחת בלילה.
צריך לבקש מהשוטר מיד בכניסת שבת, אדוני, בבקשה תעצור, אנחנו שומרי שבת, תמשיך את כל החקירה במוצאי שבת. אנחנו הולכים הביתה, לא נשנה שום דבר מכל הדברים, הילדה תהיה אצלי. כך צריך לדרוש. ושמי
שעצור, שישאר עצור עד מוצא שבת.
נכון.
ושתחכה עבוד השבת, ואז...
נכון, נכון. מי שאלים, מי שאלים, אין ברירה.
וואי,
פעלתי
לא טוב, אוקיי, אבל אני
אדע
לפעם הבא. בכל מצב, זה לא מקום
שלא יקרה, שלא יקרה. כן, שלא יקרה.
תודה רבה.
תזכי למצוות.
תודה רבה,
ישר כוח. תברוכי, כן. לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול, בתפילת שחרית, אם החזן הגיע לקדיש של ברכו, ונניח אני בברך דוד, אני עוצר, שומע את הקדיש, עונה ברכו וממשיך. אחרי דקה, עוד פעם הגעתי ברכו. אני אמור להגיד בעצמי ברכו או להמשיך בלי זה. ברוך השם המבורך, הכוונה.
אמירת ברכו שייכת לציבור. עשרה. אף פעם היא לא יכולה להיאמר ביחיד. יש כתוב בכמה סידורים, איזה נוסח להשלים את מה שהציבור לא הספיקו, או שהוא ביחיד, או שהוא נמצא במקום שהוא לא יכול לומר את הברכו יחד עם הציבור. אומרים ברייתא, אמר רבי עקיבא, חיה אחת יש ברקיעה. מי שאומר את הברייתא הזו, אסור לו להזכיר שם שמיים, רק ברכו את השם המבורך. בדיוק כמו שמי שלומד ברמב״ם או בשולחן ערוך ברכות. על דבר זה מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם וכו'. אדם שלומד וקורא בתוך הלימוד שלו פסוקים רשאי להזכיר שם שמיים. אבל מי שלומד ותוך כדי הלימוד נתקל בברכה אסור לו להזכיר שם שמיים. אפילו את מילת אלוקנו חייב לומר אלוקנו ולא עם ביטוי מלא. עד כדי כך, כי זה הזכרת שם שמיים. קל וחומר למי שנמצא כבר ענה ברכו עם הציבור. בוודאי שאסור לו לומר עוד הפעם ברכו, ברוך השם המבורך, זה מיותר. כבר הוא ענה, הוא יצא ידי חובה, לא צריך יותר. בכלל, אדם שמתפלל ביחיד לעצמו מדלג, כמו שהוא מדלג על הקדיש, מדלג גם על ברכו. אותו הדבר. מלך אל חי העולמים, אמן, ברוך אתה השם יוצר אור.
הבנתי, תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו, שלום הרב.
כן, שלום.
רציתי לדעת איך אפשר, איך מכשירים שיש משטח עבודה, איפה שמשתמשים בהם לעבוד בצקים ביום חול, לפסח.
כיום נפוץ מאוד השיש קיסר שהוא מתקלקל בשפיכת מים רותחים עליו. הדרך היחידה היא לנקות את השיש כמה שרק אפשר, לחסות אותו עם ניילון או נייר כסף, להצמיד בצלוטאפ בפינות, הוא יעמוד יציב, ורק כך נעביר את השמונה ימים. כל העצות שנותנים עם כפילות של נייר כסף, כפילות של ניילון, אינני מבין למה צריך פעמיים. כל המטרה הרימה היא לבודד את המגעים של כלי הקשר עם השיש. יותר מאשר כיסוי אחד, אין שום צורך. זה נכון בקיריים, זה נכון בפלטה החשמלית. למה צריך פעמיים כיסוי? מה זה עוזר הפעמיים? פעם אחת, אתה רוצה להימנע מהמגע הישיר של דברי מאכל עם הפלטה, מספיק נייר כסף. אף על פי שמצד הדין לספרדים בעיקר, אין שום צורך לשים נייר כסף. זו חומרה. לספרדים די בעירוי מכלי ראשון. גם השי שהגברת מדברת שמרדדים עליו, לשים עליו את הבצק, אין לו בליעה, אלא אולי אולי ממשות, והרי ניקינו. אלא מה? בכל זאת, אני מוריד סיר מהאש, וגלש מהסיר ונשפח על גבי השי. איך הייתה הבליעה? בעירוי, כך גם תהיה הפלטה בעירוי. לכן הדין לגבי השיש, כמו גם הכיור, כמו גם השולחן במטבח, בעירוי, שפיכה של מים רותחים על המקום. פוחדים שזה יתקלקל, במצב כזה מכסים בשולחן מפה אחת. לא יודע מי ממציא לנו המצאות שצריך שתי מפות. למה? בשביל מה? כל המטרה היא להפריד בין המגע, שבשולחן הרגיל יש חמץ, וכרגע פסח, לבין כלי הכשר והמאכלים הכשרים. די, מה צריך יותר מפעם אחת? זה נכון גם בנייר כסף, גם במפה לשולחן, גם בניילון, כולם יש להם דין אחד.
אז הכיור כזה, אני יכולה רק עם עירוי להכשיר את הזה, לא צריך הכיורים מפלסטיק האלה כל כך מפריעים.
מישהו הגה רעיון להרוויח הרבה כסף על הגב של האנשים שלא יודעים את ההלכה. אין שום צורך בכיור בתוך כיור, זו המצאה. לא היה ולא נברא מעולם. אני ברוך השם לא צעיר, אינני זוכר שהיה אי פעם מישהו שדיבר שצריך כיור בתוך כיור. קודם כל, אף אחד לא אוכל מתוך הכיור. גם אם זה חרס, כל מה שיש בו זה מקום פגום. אף אחד לא אוכל מתוכו. אני חושש מממשות, אז אני מנקה עם חומרי ניקוי טובים. גמרתי לנקות, אולי בכל זאת יש בליעה ואולי שמתי איזה סיר ועלול לבלוע, אז אני עושה עירוי, כי כל הבליעה בתוך הכיור באה מעירוי, אז גם הפלטה תהיה בעירוי כבולעו כך פולטו. להמציא לנו המצאות ולהחמיר חומרות זה עסק של סוחרים, לא של רבנים.
הבנתי, וסליחה עוד איזה של העירוי הזה של איזה מים רותחים, לא צריך איזה אבן או משהו כמו
לא,
ששמעתי פעם?
לא, 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 לא צריך, לא. אין שום צורך.
מים רותחים.
כן. יש שולחנות של מתכת, שם הבליעה יותר גדולה, ולכן שם צריכים אבן, אבל זה רק לאשכנזים ולא לספרדים. לספרדים די בעירוי בכל המצבים. מתכת, קרש, שיש, כולם אותו דבר.
טוב, תודה רבה, תודה רבה.
בבקשה.
ושמח שבת שלום.
גם לכם. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
דוד?
כן.
שלום רב.
שלום.
רציתי לומר, הרב אמר שלא מצינו בכל התורה שצריך ללמד את הנכד. וזה הלכה פסוקה בהלכות תלמוד תורה לבני בניך, שכשם שאדם מצווה ללמד את בנו, כן הוא מצווה ללמד את בן בנו.
אתה מצטט הלכה. כן. אתה מצטט הלכה. אמירה מפורשת, כן. בתורה יש כאן. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך. מצוות חינוך עוברת גם אחרי חמש דורות. זאת אומרת שאם הנין של הבן שלי יהיה בעזרת השם תלמיד חכם בזכותי, בשמיים תהיה לי משכורת גבוהה יותר. זאת אומרת,
כן,
אני מסכים איתך.
אני רק רוצה לומר
איתך.
שפה נתחדש בהלכות פסח מצוות סיפור.
נכון.
תורה של שואלים ודורשים בלכות הפסח, כן, שיש פה מצד סיפור להמחיש לנכד אפילו אם הוא מרחיב את הדיבור בזה.
נכון, נכון.
ועל פי זה יכולים לומר שגם במצד סיפור מעמד הר סיני, על פי דברי הרמב"ן בפסוק ועוד עתם לבניך ולבני בניך, שצריך להמחיש לנכדים גם כן את המעמד הנפלא של מעמד סיני, קולות וברקים.
יפה מאוד.
כל שופר חזק מאוד.
כבודו אומר דברים של טעם, ואני רוצה להוסיף, שאינו יודע לשאול, ההגדה מסכמת בעבור זה. לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך, שזו ההמחשה לכל סיפור יציאת מצרים.
אז זו. מרור כן. זה.
כן.
כן.
תזכו למצוות, ברוך תהיה. גם לכם. כן, נצא להפסקה,
בבקשה.
אמן.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה, לשיחה.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול, אם בחור מבקש לעשות תפילת תכלת בטלית, איך להתייחס אליו?
לצערי, אני אומר את זה בכאב גדול, היום קמו כמה תלמידי חכמים שעושים פרסום מאיים בחוסר דעת, שכאילו מי שלא שם את התחלת ויש בידו תחלת, הוא מפסיד מצווה מהתורה. לא היה ולא נברא. אין דבר כזה. המצווה היא תלית בלבן. הגמרא מלמדת באופן ברור. התחלת אינו מעכב את הלבן. והגמרא מדברת על הזמן שהתחלת היה תחלת אמיתי. כל ההוכחות שמדברים היום על בוודאי זה התחלת, ומתרצים לנו כל כך הרבה תירוצים למה כך הגמרא אמרה ולמה כך הגמרא אמרה, פלפולים ובלבולים. ממה אני אראה? קודם כל אני אראה ממנהג אבותינו. לפני 50-100 שנה, כל רבותינו, בלי יוצא מן הכלל, כתבו בפירוש לא לחפש, אין סיבה לחפש, אין צורך לחפש, יבוא משיח צדקנו, ויאמר לנו מהו החילזון שעליו דיברו רבותינו. כדי שנקבל מושג, החילזון שעליו דיברו רבותינו היה מופיע אחת ל-70 שנה, היו צובעים בו חוט אחד ארוך, בעודו חי היו מחברים את החוט לגוף של החילזון, והיה אדם מתפשט, בעודו חי, מתפשט לאורך של קילומטרים, ואותו היו צורכים למשך כל ה-70 שנה הבאות. זה היה החילזון בזמנם, הוא היה עולה פעם ב-70 שנה. והגמרא לומדת, אני השם, נאמר בציצית, לומר לך, אני הוא שמבחין בין מי שתולה כלי אילן בבגדו, ואומר תחלת הוא, שזו נקראת רמאות, שזו נקראת אחיזת עיניים, ובפרט שהיום גם מוכרים את החוטים האלה במחירים מפולפלים, אז כנראה שהביזנס מדבר מגרונם, ולא הידיעה של התורה והרצון לידיעת התורה מדבר מגרונם. קיבלתי לאחרונה איזה ערימה של ניירות, אני קורא לזה ניירות, אני לא קורא לזה דברי תורה, לשכנע ולהכריח שמי שלא לובש את התחלת מפסיד. לא היה ולא נברא. יש תלמיד חכם גדול בדורנו שאומר לשים את התחלת בשבת. אינני יודע מה הצורך. אבותינו לא היה להם לא בשבת ולא בחול. בזמנו של הגאון הגדול, האדמו"ר מרוז'ין, שמצא את התחלת בזמנו. איזו מחלוקת קמה בכל העולם של לומדי התורה. אני מבין מכל זה כמה צריך לאדם להתרחק מדברים חדשים. עושה חדשות, בעל מלחמות. אני לא פוסל אנשים ששמים תחלת. מי שרוצה לחיות באשליות, שיחיה. אבל מצד שני, להכריח לשים תחלת בוודאי שלא.
תודה רבה כבוד הרב. אפשר עוד שאלה בבקשה?
בזריזות.
איך להתייחס לבן אדם שבא לתפילה עם כפכפים או יושב רגל לרגל בתפילה?
אנחנו. לא להעיר, לעזוב אותו. כן, נצא לשיחה הבאה בבקשה.
כן. כן, הרב שלום, תודה רבה על כל ההנחות.
בבקשה בקצרה.
לגבי שיש דקטון, היום קוראים לזה, במטבחים. זה עשוי מתערובת של קרמיקה. אני דיברתי עם המנהל המפעל, הוא אומר שזה לא סופח שום דבר לשיטתו.
לא יעזור שום דבר. יש רב גדול בישראל שאומר שלא צריך להגעיל את כל כלי המתכות, כי הכלי המתכות היום לא סופחים שום דבר. זו דעתו, הלכה לו כדבריו בוודאי. גם השיש לא יהיה יותר מאבן. אבן אין לה שום יכולת להכשרה אלא בעירוי, כשזה בעירוי. גם השיש אותו הדבר, עירוי.
אז תראו, שלוש פעמים או פעם אחת מספיק?
אשכנזי שיעשה שלוש פעמים, אבל ספרדי מספיק לו פעם אחת.
טוב, לא צריך לחסות אותו.
לא, אין צורך. מספיק בכיסוי פעם אחת וזה דיו. אם רוצים בלי להכשיר, בכיסוי בלי עירוי, כיסוי אחד מספיק, אם הוא עושה עירוי, גם כיסוי כבר לא צריך.
לא צריך, תודה רבה, רב
שקור. בבקשה. שאלה מהוואטסאפ, סובלת מכאבים ברגליים, רוצה לעמוד עם רגל אחת על הכיסא ורגל אחת לעמוד. האם עדיף כך או עדיף לשבת? התשובה היא עדיף כך. לשבת זו תפילה דעבד. אבל כשהיא עומדת, אפילו שרגל אחת נשענת על הכיסא, עדיין היא עומדת, כיוון שיש כאן את הברירה של החולי. כשמתפללים על כל מיני נושאים בתוך התפילה, פעם אחת ביום מתפללים ולא יותר. ולא ראוי לאדם להרבות בהזכרה בכל תפילה ותפילה, אלא תמיד אך ורק באותה תפילה ראשונה ושחרית ולא יותר. המקום הראוי ביותר שאדם ירכז את כל הבקשות, הן בעניין חזרה בתשובה או רפואה שלמה או פרנסה, בין יהיו לרצון עם רפואה ראשונה לאלוהי נצור, זה המקום הטוב והמוצלח ביותר. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. תודה וברכה לכם המאזינים, לנתי שולמן שעשה הרבה עבודה, ולישי שהשלים בצורה מאוד מוצלחת. יאר השם פניו אליהם, ימלא משאלות ליבם לטובה. שבת שלום.
חדשות כל חי, השעה 10:00.
בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. צהל מאשר הבוקר את החיסול מאמש של המחבל רדואן אבדאללה, אחראי ביטחון הפנים במרחב ג'באליה של חמאס, אשר שימש גם כפעיל בזרוע הצבאית של הארגון. כתבנו קובי פינקל מוסר כי רדואן עסק בין היתר במתן פקודות לפעילים והכווין מספר השתלטויות של מחבלים חמושים על מסעיות סיוע הומניטרי. שניים נוספים שחוסלו אתמול הם מפקד בזרוע הצבאית של החמאס, אשר שימש במקביל כאחראי המבצעים בביטחון הפנים של הארגון בג'באליה, ופעיל חמאס נוסף מגדוד ג'באליה. ובתוך כך לוחמי צהל ממשיכים במבצע ממוקד לחיסול מחבלים והשמדת תשתיות טרור במרכז הרצועה. במסגרת הפעילות חיסלו הלוחמים ביממה האחרונה מספר מחבלים בקרבות פנים אל פנים ובתקיפות כלי טייס של חיל האוויר. הכוחות איתרו ציוד צבאי והשמידו במרחב עמדות שיגור תת-קרקעיות לצד מספר משגרים מוכנים לשיגור ששימשו את ארגוני הטרור. במהלך היממה האחרונה תקף חיל האוויר למעלה מ-60 מטרות טרור ברצועה. ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, מקשיח את עמדתו בכל הנוגע לעסקת חטופים, ובראיון לערוץ הלבנוני על מיידין המזוהה עם חיזבאללה, דורש הנייה כמה דרישות מישראל קודם העסקה. בין הדרישות, הפסקת אש קבועה בעזה, נסיגה כוללת של הכוחות מהרצועה, חזרת הכורים לבתיהם ללא תנאים, ולאחר מכן סיוע, שיקום והסרת המצור. רק לאחר מכן אומר הנייה, תהיה עסקה אמיתית, כאשר בהיעדר תנאים אלה, חמאס לא ילך לשום הסכם כלשונו. התערבותה של ארצות הברית בנעשה כאן בישראל. שר ההגנה האמריקני אוסטין אלין בפני שר הביטחון גלנט במהלך פגישתם של השניים כי ישראל הייתה צריכה להתקן את ארצות הברית קודם החיסול המשמעותי בדמשק בשל החשש מהתגובה האיראנית שעלולה הייתה לסכן חיילים אמריקנים. לדברי אוסטין, עדכון מראש היה מאפשר לפנטגון להגביר את ההגנה של אנשי צבא וממשל באזור ולמקם נכסים כולל ספינות מלחמה עם מערכות הגנה מפני נטילים על הסיפון. באופן חריג צהל פנה ליחידת להב 433 המשטרתית כדי לקבל עדויות של למעלה מ-600 חיילים ששרתו בבסיסים שהותקפו בבוקר הטבח הנורא על ישראל, עדויות שנגבו במסגרת החקירה המשטרתית. הסיבה לבקשה היא התחקירים הפנימיים שהחלו בתוך צהל לאירועי 7 באוקטובר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, זמני השבת, פרשת תזריע. כניסת השבת בירושלים 6:31, בבני ברק והמרכז 6:46, בחיפה 6:40, בצפון הנגב 6:50, צאת השבת בירושלים 7:44, בבני ברק והמרכז 7:46, בחיפה 7:47, בצפון הנגב 7:45, צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים ובצפון הנגב 8:23, בבני ברק והמרכז 8:21, בחיפה 8:22. תחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, מחר שבת קודש ללא שינוי ניכר במידות החום וביום ראשון דומה. עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
חי, תמיד איתי.